עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים לכולם, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על לקראת חנוכה, על השמן בסופגניות, איזה שמן בריא ואיזה שמן מתאים לטיגון. בפינת המיתוסים, אם יש לנו שומן בטני, עד כמה יודעים אם זה באמת חמור או שזה לא כזה נורא? בפינת המחקר, למי בדיוק עוזרות כמוסות של קולגן. ובפינת טוב לדעת, 7 עובדות חשובות ונחמדות ומעניינות לזאתי על בננות. במתכון לשבת, שום ושרי בתנור יוצא מהמם, מהמם, מהמם. מספר הטלפון שלנו, כדי לעלות לשידור, 1-907-22-103, אפשר ועדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70. אפשר לכתוב שם את השאלה שרוצים, ומהירה מהממת, תעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, להקשיב אם רוצים דווקא משם, לעשות לייק כמובן, לשתף. אפשר גם לשאול שאלות, ואני מראש אומרת שיש עדיפות למי שמתקשר, רק אם נותר זמן, אני מסתכלת על השאלות שם, ואם לא, אז אני משתדלת לעשות לייב באמצע שבוע מתישהו, עם מענה לשאלות שהגיעו ולא הספקתי לענות. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, אבישג אליסף שוסטר, על הדיגיטל, שני רומנו, על הפייסבוק, מאור רטה. טוב, אז אני לא שמתי לב, אבל פתאום ראיתי שהם מתחילים לדבר על סופגניות אז, בחדשות, אז הבנתי שאני צריכה לבדוק את התאריך. וכן, חנוכה מתקרב, אוקיי. יש מי שגם אוהבים לאכול סופגניות, או לביבות, או מאכלים מטוגנים אחרים. רציתי להגיד סווינץ', אבל פתאום אני לא סגורה על זה שזה לחנוכה, אולי זה אחרי פסח שם, אבל כן, אוקיי. לא נורא, יש תמיד הזדמנויות לאכול דברים מטוגנים. וחנוכה נחשב לאחד החגים היותר קשים לשמירה על המשקל. אני דווקא חושבת שלא הסופגניות זה מה שהופך את זה לקשה לשמירה על המשקל, אלא יותר הלביבות, כי הן נראות כאלה תמימות, לפעמים קטנטנות כאלה, ולפעמים באחת, בגלל השמן, יש 250 קלוריות. תחשבו שכל כפית שמן, 45-50 קלוריות, כפית כזאת שלוקחים איתה את הנס קפה, כפית. אז אם סופגניה סופגת איזה 5 כפיות שמן, רק מזה יש לנו איזה 200-250 קלוריות, אז לא פלא שסופגניה רגילה מכילה מעל 400 קלוריות, שזה כמו 4 סנדוויצ'ים מלחם קל. איזה שמן הכי בריא? אז ככה, אי אפשר להגיד איזה שמן הכי בריא, כמו שאני, אם ישאלו איזה פרי הכי בריא? אין תשובה לזה, נגיד בננה מהממת מכילה הרבה אשלגן, מנגו המון ויטמין A, אבטיח המון ליקופן, בתפוז הרבה ויטמין C. לכל אחד יש יתרונות, ומה שחשוב זה הגיוון, כנ"ל עם השמן. לכל אחד יש את היתרונות שלו. מה? רק לשמן בכבישה קרה. יש יתרונות. שמן בכבישה קרה זה אומר שלחצו על הזיתים או הגרעינים או הסומסום או הקוקוס או על מה שזה לא יהיה עד שיוצא השמן. זה שמן בכבישה קרה ולשמן כזה יש יתרונות. כל אחד יתרונות אחרים. שמן זית יש הרבה חומצה עולית, אומגה 9, מפחית הסיכון למחלות לב. שמן אגוזי מלך הרבה אומגה 3, חשובה כמובן אנטי-דלקתית ומפחית המחלות לב. שמן אבוקדו, המון ויטמין E, כלומר גם במקרה הזה חשוב לגוון לפי הטעם. שוב, רק שמן בכבישה קרה. כל שמן רגיל במרכאות שכתוב עליו מזוכח, אני מצאתי חרוזים, שמן מזוכח זורקים לפח. שמן מזוכח זורקים לפח. זה הופק בטמפרטורות גבוהות, מאוד ששרפו לנו את כל היתרונות של השמן, אז היא מה עדיף לתגן. במקרה של הטיגון דווקא, מאחר שאנחנו ממילא שורפים את השמן, מביאים אותו לטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות להרבה זמן, אז אפשר לקחת שמן מזוכח שזורקים לפח, כי ממילא הורסים. אז כבר לא משנה במה משתמשים, אפשר לקחת את הכי זול, זה ממילא לא בריא. לא, מה שלא תעשו, מגיעים למזון שהוא לא בריא. אז אפשר לקחת את השמן הפושטי המזוכח, וגם לא משנה איזה, כי אנחנו ממילא הורסים אותו. יש כאלה שיותר עמידים לחום טיפונת, עדיין אנחנו הורסים את הכל. ככל שהחימום יותר ארוך, נוצרות יותר ויותר מולקולות מזיקות. אז בבית, אוקיי, אנחנו עושים סופגניה, או לא יודעת, פלאפל, מה שזה לא יהיה, צ'יפס. אחרי חימום אחד, זורקים לפח את השמן, מצוין. אבל כשאנחנו קונים סופגניות, ראיינתי כמה בעלי מאפיות. הם אמרו לי ככה, אנחנו נגיד לך את האמת בלי לציטוט, שהם זורקים את השמן פעם בכמה ימים. ושלא יספרו לי סיפורי מעשיות, שגם מי שאומר שהוא זורק כל יום יומיים, שהוא לא זורק, כי זה כמות מאוד מאוד גדולה, וזה עולה יחסית כשמדובר בכמות גדולה כזאת, הרבה כסף. ואז שהשמן מחומם כל היום, נוצרים בחומרים מזיקים, ואז שהוא מקורר בלילה, ממשיכים להיווצר חומרים המזיקים האלה, ואז למחרת שאנחנו קולים את הסופגניות שתוגנו בזה, אז זה כבר, בוא נגיד, לא בריא, בלשון המעטה. אפשר לשאול, את בעל המאפייה, אם אנחנו סומכים עליו כל כמה זמן הוא מחליף את השמן, אפשר גם להכין לבד בבית ולזרוק לפח, ואם כך, אז ההצעה הכי חשובה בתיגון זה, אני חושבת, לשים לב שבסופגניות או במאכלים יותר גדולים, אנחנו מעריכים את זמן התיגון, זה יותר ארוך, וככל שהתיגון יותר ארוך נספג יותר שמן, גם מבחינת הקלוריות, גם מבחינת האיכות של השמן המחומם, אז עדיף לעשות סופגניות קטנות, כדי שהחלק הפנימי יהיה מוכן מהר יותר, ואז הן סופגות פחות שמן. בשבוע הבא נמשיך לדבר על סופגניות ולביבות, זה יהיה קצת יותר קרוב לחנוכה. ויש לנו מאזינה לקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, דוקטור. כל אני רוצה להגיד שההגשה שלך כזו קולחת וכלילה, שממש כיף לשמוע.
תודה.
ואת מעשירה ותורמת
כיף.
בידע.
תודה רבה, תודה רבה,
איזה
כיף.
אז כל הכבוד.
תודה רבה.
השאלה שלי כזאת, אני בת 48, ומאז שאני השתחררתי מהצבא, תמיד חשוב לי אורח חיים בריא, ואני מקפידה על תזונה נכונה.
אוקיי, אוקיי. כל הכבוד.
היו עליות וירידות במשקל, ולאחרונה חשבתי שאני לא יורדת במשקל, אבל... אני שמעתי לתוכנית שלך והתמדתי, אמרתי לא לפספס ואת יודעת לעשות כאילו וזה, והגעתי למצב שאני כבר שוקלת נראה לי יפה, אני 1.68 מטר ושוקלת 62.5 קילוגרם.
באמת?
אבל לשמור את זה, אני רוצה לדעת כאילו אם אני לא אוכלת מעט מדי במשפחה, אומרים לך אוכלת מעט.
מה אכפת לך מה אומרים? לכל אחד יש מה להגיד, תמיד יש מה להגיד לכולם. זה פשוט חוצפה ממדרגה ראשונה שהם מתערבים במה שכל אחד אוכל או במשקל
כן,
שלו או בכל מיני דברים.
את אולי מפתחת הפרעות, אני לא יודעת, אני רוצה
אל
לדעת.
אל תקשיבי, זה באמת. הפרעה, תקשיבי. אל תקשיבי למה שיש לאנשים אחרים להגיד, את צריכה להיות מרוצה מעצמך ולהרגיש שיש לך כוח, ועם בדיקות אדם תקינות, ואת עושה ספורט ומרגישה שיש לך כוח לכל. זה מה שחשוב, אני מאוד אשמח לשמוע מה את אוכלת, אבל אני כבר יכולה להגיד לך, לא להקשיב לאנשים אחרים, תמיד יש לאנשים כל מיני שטויות להגיד, אני לא, כאילו, אני לא מבינה את זה.
נכון, זה נכון.
זה, אני בחיים, אני בחיים להגיד למי, אני בחיים להגיד לאיזה קרובת משפחה, או לחברה, את שמנה מדי. יש לו שאלה, לשאול אותי שתשאל, אני אענה לה ספציפית, אז זה מרגיז אותי שאחר כך אומר לי, את רזה מדי, או את לא אוכלת כלום. יופי, בחירה שלי לא לאכול כלום לידך, אני אוכל בבית מה שאני רוצה אחר כך. זה, למה מתערבים כל כך?
נכון, זה מעצבן. להיות רזה זה לא מתאים לכולם.
אויש, כן. כל אלה שלא מצליחים להיות רזים כמו שהם חושבים שהם צריכים להיות, יגידו דבר כזה, נכון?
כן.
נו יופי, תני לאנשים לדבר, וגם את יודעת מה? אני גם בעצמי אומרת הרבה יותר מדי ממה שאני צריכה, עדיף לי, אני כאילו שמתי לב לזה שאני כאילו, עדיף לי ש-90% ממה שאמרתי במהלך החיים, לא הייתי אומרת, אבל אמרתי מה לעשות, אז אני יכולה לסמוך על האנשים הקרובים אליי שלא התייחסו למה שאני אומרת ברצינות, כי אני מדברת רוב הזמן שטויות, אל תתייחסי למה שמישהו אחר יש לו להגיד, יכול להיות שזה הוא גם כן לא התכוון באותו רגע. לא להתייחס. בואי נרשום מה את אוכלת.
בסדר, אז ככה, בבוקר זה תמיד אני שותה קפה, יוצאת מהבית, בסביבות 9:30 אוכלת כריך מלחם קל, חיטה מלאה.
מה זה? שנייה. חיטה מלאה זה יפה מאוד, קל זה המשקל של הפרוסה, זה שרשום
עליו. נכון, הוא קל. גם קל וגם חיטה מלאה.
לא ראיתי קל בלי חיטה מלאה, אבל סבבה. ממה כן. את מורחת?
בדרך כלל זה גבינה לבנה ובולגרית 5%.
ורגע, גם וגם?
כן.
מעניין, מה עוד את שם?
כן. לפעמים אני גם לוקחת איזה חצי פרוסת גבינה קשה, שהיא משומן דווקא על הגבינה הלבנה.
אוקיי. היא סופרת 200 קלוריות.
כן.
אוקיי, נספור כזה.
וזה ירק בפנים, וזה עד הצהריים.
למה? את לא רעבה?
לא, כי הצהריים שלי בסביבות 2, כן, אם אני רעבה, אז אולי איזה פרי קטן או חטיף אנרגיה, אבל כמעט זה לא.
אז לא לרשום?
את יכולה לרשום.
יאללה, רשמתי. אפס חלבון, 100 קלוריות. אוקיי. שתיים. כן.
אחר כך ארוחת צהריים, שזה מנת חלבון, שזה יכול להיות חזות עוף, או חתיכת דג.
מה ליד זה?
שתי פציצות ברוטב. ליד זה, זה יכול להיות הרבה ירקות מבושלים, וגם לפעמים אני מוסיפה כמעט כל ארוחה, גם קטניות, שתי כפות נגיד של חומוס מבושל, או אפונה מבושלת.
שתי כפות, הכוונה, כפות הגשר, כפות שאוכלים איתם מרק?
לא, כפות שאוכלים איתם מרק.
זאת אומרת, חצי כוס בערך נגיד?
כן.
יש איזה רוטב על הירקות או על החומוס, שמן, רסק עגבניות,
כן,
וצ'ילים?
כן, יכול להיות, או רסק עגבניות, או במטריאקי או משהו כזה, זה יכול
כמה,
להיות.
כמה, את יודעת להגיד לי?
לסיר אני שמה שתי כפות, אז
אוקיי, לא אספור. הלאה, בארבע? ארבע, חמש, שש?
אני כמעט, בדרך כלל אני לא. אם לא אכלתי את הפרי או החטיס אנרגיה כשחזרת, זאת אומרת, לפני הצהריים, אז אני אוכל אותו אחרי, אבל ככה אני לא... דברתי אם אכלתי, אז אני בדרך כלל לא אוכלת אחר הצהריים. ובערב אני אוכלת סלט גדול מאוד, עם הרבה ירקות, וזה יכול להיות עם טונה בשמן זית, או קטנה כזאת ריו, שזה יכול להיות עם ביצה או חביתה.
אחרי זה יש משהו?
לא.
מה קורה בסוף שבוע?
זה מה שעזר לי לרדת, שפעם הייתי כן אוכלת אחרי זה משהו, איזה קינוח קטן או משהו.
אבל עכשיו את שומרת מזה, נכון? אנחנו צריכות טיפה להיות יותר מתומצתות. את אוכלת יותר בסוף שבוע?
לא. רק אם יש אירועים מיוחדים, ימי הולדת.
שזה קורה כל כמה זמן.
כן.
את מלקקת בזמן שאת מכינה לאנשים אחרים לאכול, אורז, שוקולד למריחה, ריבה, לא יודעת מה במידה.
לא, אולי גבינה לבנה, זה האהבה שלי.
טוב. את עושה ספורט?
אני הולכת 3 פעמים בשבוע, 5-6 קילומטרים. לאחרונה, בשבועיים האחרונים, קצת יצא לי, לא הרגשתי כל כך טוב, אז אני פחות הלכתי.
הבדיקות דם שלך תקינות?
כן.
בלוטת התריס, ב-12?
כן.
טוב, אני ספרתי 70 גרם חלבון, וכ-950 נגיד יחד עם החלב 1,000 קלוריות. אם זה מה שאת נשארת איתו במשקל, סימן שזה המטאבוליזם של הגוף שלך, בואי ניקח עוד איזה 100-200 על חריגות בסופי שבוע או באירועים שאנחנו לא יודעים.
כן, והקפה שאני שותה איזה 4 פעמים ביום.
אז אוקיי, נוסיף 1,300, יאללה, סגור. היה מחקר לא מזמן שבדק את המטאבוליזם, הכוונה לא פעילות מהמטאבוליזם, הכוונה כמה אנשים שורפים בשביל לא לעלות ולא לרדת, בנשים בגיל... מעל גיל 40 בארצות הברית, ומצא שהממוצע הוא 1,400. מה שאת אומר, מה שזה אומר, שאת בטיפונת פחות מהממוצע, וגם צריכה להקפיד על כל קלוריות שנכנסת לפה, וזה המצב. עכשיו, כאילו להתלונן זה לא עוזר, זה מה שצריך לעשות. עכשיו, אני מכירה עוד הרבה אנשים שזאת כמות הקלוריות שהם צריכים בשביל לא לעלות ולא לרדת, ומתרגלים, זה מה שיש. התזונה שלך נכונה, כוללת את כל מה שגוף צריך, מבחינת חלבון, מבחינת ויטמינים, מבחינת סיבים תזונתיים.
אני מכניסה גם שני גוזי מלך, נגיד לסלט.
יופי, עכשיו לאט לאט נמשיך, ואז ככל שהתוכנית תימשך, נזכר בעוד דברים.
לא,
אז את צורכת יותר קלוריות.
בסדר,
אז עוד הגענו לממוצע 1,400, יפה מאוד. אז זה מה שצריך. אני מכירה מעט מאוד אנשים, מדובר בעיקר בגברים בגיל 18 שיכולים לאכול שני ג'חנונים ליום ולא מעלים במשקל. אני מכירה מעט מאוד אנשים שיכולים לקנות כל יום שלוש חולצות ב-5,000 שקל, ועדיין נשאר להם חשבון בנק של מיליונרים. ורוב האנשים צריכים לחשוב על כל שקל, וצריכים לחשוב על כל קולוריו, ואת שם, ואת בממוצע, אז אין לך מה לדאוג.
יופי, תודה רבה.
יופי, והתזונה שלך מושלמת, תמשיכי ככה.
תודה רבה. ביי,
להתראות. ביי, שבת נפלא, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
איך יודעים עד כמה חמור מצב השומן הבטני? אז כולם יודעים שהשמנה זה מסוכן, עושה מלא סיכון למחלות לב וכו', אבל השמנה בטנית יותר מסוכנת מבחינת סוכרת למשל, או כבד שומני למשל, לחץ דם גבוה וכו'. אז אנחנו רואים הרבה פעמים שזאת נטייה משפחתית גנטית, יש הרבה משפחות שיותר רזים ברגליים והבטן, הבטן גדולה כזאת. לפעמים זה לא גנטי לצריכת יתר של סוכר פירות, פרוקטוז, הוא גם נמצא בסירופ תירס במאכלים מתועסים. או שומן טרנס, כלומר מרגרינה במאפים מוכנים מתועסים. או תרופות סטרואידיות מסוימת, גם אפילו נמצא שצריכת יתר של אלכוהול גורמת לשומן בטני. אבל איך אנחנו יודעים אם אנחנו במצב גרוע מסוכן בריאותית? אז יש מדידה שאפשר לעשות. כל מה שצריך זה סרט מדידה או כזה מטר מהבית כזה, שמודדים את הגודל של הרהיטים כזה. לוקחים את הסרט מדידה, ושתי השיטות, הראשונה עכשיו אני אומרת, מודדים באזור המותניים, באזור הכי 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 צר של המותניים, שם, אם זה יוצא מעל 102 סנטימטרים בגברים, ומעל 88 סנטימטרים בנשים, זה סיכון. ככל שזה הרבה מעל, הסיכון יותר גבוה. אבל יש מדד יותר קצת מהימן, שהוא מתייחס ליחס בין היקף המותן להיקף הירכיים. זה כבר יותר חשוב, כי זה לא רק דבר אחד, היקף המותן מתייחסים בכלל למבנה הגוף שלנו. ואז צריך למדוד גם בהיקף הכי צר, במותניים, וגם באזור הכי הכי רחב, באזור של הירכיים, ואז צריך לחלק, עושים היקף המותן לחלק היקף הירכיים. ככל שזה מעל אחד, זה עלייה בסיכון לשמנה בטנית. מה הטיפול? כרגיל אתם נחשים מה אני הולכת להגיד, פחות פחממות. יש לנו מאזינה לקו? כן. שלום.
שלום.
שלום שלום, מה שלומך?
בסדר, תודה לך מאיה שחזרת אליי.
זה מהירה מהממת.
אוקיי, זה מהירה מהממת. תראי, אני שוחררתי לפני, בשביל החודש, מבית חולים, ובינתיים...
למה היית שם?
היה לי איזושהי דלקת במעי הגס.
אוי, דלקת?
כן.
איזה דלקת?
יש לזה שם כזה מיוחד.
אני אגיד לך, תגידי לי כן על עוד דיוורטיקוליטיס?
נכון.
זה לא סתם דלקת. זה לא סתם דלקת, זה הסתעפויות.
כן, נכון. לא משנה, אבל אני שוחררתי, ועד שאני מגיעה לדיטנית, זה ייקח לי עד הראשון לדצמבר.
למה? היית צריכה שבזמן האשפוז לקבל שם דיטנית בבית חולים?
כן, לא, הם אמרו לי, בינתיים ללכת לגבי תזונה ללא סיבים.
אתם אנטיביוטיקה?
אנטיביוטיקה, ברור.
את נותחת?
לא.
לא.
לא היה צורך, זה לא היה צורך, היה צריך...
אנטיביוטיקה לבריד.
אנטיביוטיקה לבריד, ואז שוברתי והמשכתי אנטיביוטיקה בבית.
איך את מרגישה טוב?
אני מרגישה בסדר, אבל זהו, זאת השאלה שלי, אני מרגישה מאוד חולשה. עכשיו, הבנתי שהכלכלה צריכה להיות דלת סיבים למשך שבועיים, אמרו לי.
נכון.
ובאמת נצמדתי לזה.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה לדעת אם יש מצב ש... אני מוסיפה לי משהו כדי לחזק את עצמי, כי אני ממש מרגישה קצת חלשה.
החולשה לא נובעת מהחוסר בסיבים. יש הרבה אנשים שאוכלים כל היום רק קרואסונים ופסטה וקוסקוס מקמח לבן בלי סיבים בכלל, ומרגישים חזקים מאוד.
לא, כי אני בלי פירות וירקות.
לא קשור, לא. החולשה, אני חושבת, לא נובעת מהחוסר בסיבים או ויטמין C שיש בירקות ופירות, אלא מחוסר בברזל, או ב-12, או חוסר בחלבון. בחלבונים, כמו למשל בביצים, אם את אוכלת מספיק, אז אין סיבים תזונתיים. ויכול להיות שבגלל הדלקת שהייתה לך במעיים, לא נספג לך ה-B12, שהוא גם נוצר על ידי חיידקי המעיים, וברגע שלוקחים אנטיביוטיקה, היצור נפגע קצת, וגם חוסר בברזל, שיכול להיות שנפגע לך הספיגה.
אני חשבתי בגלל שהורידו ממני בכלל את הפירות והירקות.
לא, לא, לא.
מה שכן, אני ראיתי שמותר לי לאכול פירות מבושלים. זה כן אפשר.
גם ירקות, רוב הירקות המבושלים זה אותו דבר. תכף נדבר על מה ההבדל בין פרי לירק, אבל אני לא יודעת גם אם התקחי תוספים של ברזל, למשל, עם B12, וחומצה פולית.
מישהי המליצה לי ללכת על אפילו, הרי מותר לי אורז, זה אורז של תינוקים, ויש עליו המטרן הזה להרבב נגיד ביוגורט או במשהו.
לא, את יכולה, את יכולה, זה לא כאילו שזה יזיק לך, אבל אני בעד שתקחי איזשהו תוספים. לא בטוח שהם יספגו, אני, כאילו ברגע שתעבור הדלקת, אז זה יספג כמו שצריך, אבל כרגע זה הדבר היחידי שיכול לעזור לך לכוח, וכמובן לא לזלזל בכמות החלבון, כאילו את כל הזמן חושבת על הירקות והפירות.
עכשיו הירקות ו...
כן, ביצים, בשר שלא יכול לעשות לך שום נזק אם את לא צמחונית, דגים, טונה, כל אלה לא יכול לעשות לך נזק למעיים בכלל, במוצרי חלב יש יותר שאריות, אבל זה לא נחשב סיבים תזונתיים. בעיקרון אין הבדל בין ירקות לפירות מבחינת כמות הסיבים תזונתיים, אלא רק בכמות הסוכר. הגדרה מה זה פרי היא רק לפי הסוכר, למשל עגבניה ופלפל זה גם כן פרי של צמח מסוים, אבל אנחנו קוראים לזה ירקות כי יש שם פחות סוכר מאשר בבננה או בתפוח למשל.
מה שאני הבנתי שאני יכולה רק לזה נצמדתי, תפוח אדמה, גזר, דלת
וקישור. כי הם הכי קלים לעיכול, אבל זה לא קשור לכמות הסיבים, לא. את יכול, כאילו, הירקות האלה שאת ציינת, הם ברגע שהם מאוד מאוד רכים, הם מאוד מאוד קלים לעיכול, זה טוב גם למי שיש רפלוקסים ובעיות קיבה, אם עבר שבועיים מהרגע שאמרו לך, את יכולה לאט לאט להוסיף עוד דברים שאת אוקיי. אוהבת.
מה אני יכולה להתחיל, כאילו, שזה יחזק אותי, את אומרת?
חוץ מלהוסיף ביצים וכאלה? ביצים זה חשוב. את אוכלת ביצים?
אוקיי. אני אוכלת, כן. אין לי בעיה.
פעם, לא, לא, לא. אכלת עד עכשיו בשבועיים האלה?
כן, יום כן, יום לא.
לא, אז עכשיו שתיים ליום מינימום. בשר ודגים את אוכלת?
כן. אבל אני פשוט עם השתי ביצים פוחדת, כי בגלל ש...
אין לך מה לפחות. לא, לא, זה לא מעלה את הקולסטרול. לא, זה חשוב, זה יחזק אותך, כי הביצים זה החלבון הכי איכותי, שהכי חשוב לבניית השרירים שלנו.
אוקיי, יופי, ומה...
ולמניעת חולשה. מבחינת פחממות, למשל, שאם את רוצה משהו שהוא קצת יותר ויטמיני מאשר פסטה, זה יכול להיות בטטה בתנור. מבחינת הירקות, מה שאת אמרת זה מצוין, אבל את לאט לאט יכולה להוסיף, למשל... הייתי הולכת על, נגיד, פלפל בתנור, עגבניות. אם את רוצה, את יכולה לעשות לך שייקים, שהסיבים תכונים, כאילו שזה פחות חתיכות כאלה, שפחות יכול להיכנס לך להסתעפויות של המעיים.
סלק מבושל.
מצוין, מעולה, מעולה.
חשבתי שהוא מלא סיבים, אז
פחדתי. לא, לא יותר מאשר גזר או הקישויים.
הבנתי.
תנסי. ולאט לאט כמובן לחזור לתזונה רגילה, כי אחד מהדברים הכי חשובים למניעת מחלות מעיים, זה כמות תקינה של סיבים תזונתיים.
כן, כן, אני מבינה שאני אתפוס
לעבור,
כן.
וקחי תוספים, B12, ברזל. את יכולה כמה...
אני לא מאמינה כל כך בתוספים.
אבל כרגע אין לך ברירה, אם זה לא נספג, את צריכה תגבור. אני גם לא, אבל באופן זמני, במצב שלך, אני חושבת שכדאי לך, ולא של המבוגרים של הילדים, זה תמיד נספג יותר טוב.
אז מה זה בדיוק? אז אני אלך עכשיו, אני אתפוס עוד לפני שבת.
לכי לניו פארם, סופר פארם, בתי טבע, לא יודעת מה שאת הולכת.
כן.
באיפה שהוויטמינים מחוץ לבית מרקחת, לא בתוך הבית מרקחת, מחוץ. תסתכלי מה לילדים, מה נראה לך אריזות יפות. משם, מה שבמבצע.
מה זה, ולעיסה משהו כזה?
יש סוכריות, יש תבליות, יש כל מיני, מה שלילדים זה כמויות יותר נמוכות, את זה פעמיים שלוש ביום זה עדיף מאשר פעם אחת כמות גדולה בבת אחת, מבחינת היכולת ספיגה של הגוף, בייחוד במצב שלך.
ולעשות את זה אחרי ארוחה, לפני ארוחה?
לא קשור. יש דברים שכדאי עם ארוחה, זה לא קשור.
זה לא קשור.
לא.
זה כאילו, רק לקחת שלוש פעמים ביום, ללא סטרפטי כזה.
כן, אם זה סוכריות או, כן. או סירופים, או כן, כן.
מה עדיף?
מה שבא לך, מה שבמבצע, תגווני.
לא, 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 תמי לי.
תגווני, אני לא יודעת להגיד לך.
לא הולכת לקנות את זה שנים שאכפת לי המבצע.
לא, לא, אז לא משנה, תגווני. אנחנו לא יודעים מה יספג הכי טוב. כדאי לנסות סוגים שונים.
הבנתי.
בהצלחה מכל הלב.
ותגידי לי, אם אני שמה לסתם עוד דוגמה אחת, כרי פירות נמנעת לי לגמרי לגמרי, היום אני אתחיל תפוח ואני אעשה אותו מבושל, כי נמון יפריע לו.
לא, מה פתאום. חס ושלום. מצוין.
נהדרת. תודה רבה.
שבת, שבת נפלאה. ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
שלום וברכה.
מה העניינים?
אני יעקב.
היי יעקב, מה שלומך?
זוכרת. הייתי פה לפני כמה חודשים, התקשרתי, אמרתי לך שאני לא מצליח לרדת במשקל.
ו?
ואמרת לי בזמנו, אחרי שתחקרת את כל הדיאטה, שמה שלכאורה חסר זה מסת שריר, שאני מאוד מאוד חלש.
נכון.
אז באמת לפני חודש וקצת התחלתי לעשות ספורט של מסת שריר, כאילו משקולות וכאלה.
כן.
במכון כושר, שלוש פעמים בשבוע, כאילו כמו שצריך.
איזה יופי.
כן, הנושא הוא שהם נותנים שם כאילו באימון.
רגע, אל תקפוץ. אבל השתפר מסת שריר וכאילו...
טיפה, זה חודש, זה לא עוד לא מספיק.
אוקיי.
רק אני שואל ביחס לדיאטה של מסת שריר, כי הם נותנים דיאטות יחסית עתירות קלוריות ופחממות למסת שריר. במכון כושר.
נותנים שם דיאטות.
כאילו, לא, אומרים לך, אם אתה רוצה עוד מסת שריר, כדאי לך לאכול כך וכך וכך וכך, לא דיאטה.
אוקיי.
וזה בעצם סותר קצת את זה. השאלה באמת, מה שהם אומרים, למשל, שצריך פחממות מורכבות וכל מיני כאלה, זה באמת עולה למסת שריר שצריך לאכול אותם, או ש... אפשר להימנע מהם.
תראה, אני לצערי לא ממש זוכרת את התפריט שדיברנו עליו ומה שאמרת לי.
לא, אני סיפרתי לך את התפריט.
לא, בסדר, שנייה. זהו, שיש סיכוי שאתה צריך פחות מאנשים אחרים, ושמתאים לך כמויות אחרות מאשר אנשים אחרים. מה שהם בחדרי כושר יכולים להגיד לך, זה כללי מאוד. בלי לספור קלוריות, נכון? עכשיו. נכון. תכלס, יש כזה דבר, מסה בחדרי כושר, שזה מה שהם מתכוונים במקרה שלך. זה בשביל שאתה תוכל להגדיל את מסת השריר שלך, אתה צריך שיהיה לך כוח. הכוח יכול להגיע לא רק, אבל גם מצריכת פחממות. ואז ברגע שסתם דוגמה, נגיד איזה יום אני לא מרגישה טוב, סתם דוגמה, כן? ויוצאת לסיבוב... של כמה קילומטרים, ואני מרגישה חלשה, ואני הולכת יותר לאט, ואני עוצרת מדי פעם, ואני לא יודעת מה, אז אני אשרוף הרבה פחות מאשר ביום אחר שיש לי כוח, ואני עושה את זה הרבה הרבה יותר מהר, ובמרץ, וכאילו, מרגישה שהשקעתי אנרגיה. עכשיו, הכוח יכול להיות, החוסר כוח, יכול להיות נגיד מזה שאתה אוכל נגיד מעט מדי, ואז אם אתה בא לאימון ואין לך כוח לעשות את האימון, אז אתה לא יכול לשפר ולהגדיל מסת שריר, ואין לגוף כאילו את האנרגיה הדרושה כדי לקחת את החלבונים שאכלת, ולבנות מסת שריר. הפחמות הם מקור אחד לאנרגיה, עדיף פחמות טובות, עוד מקור לאנרגיה זה שומנים, שזה יכול להיות באוכל. אז מבחינתם, עכשיו, כאילו, שנייה רגע, אני הולך לצד אחורה, ואז מה שקורה במס הזה, שאנשים אוכלים הרבה יותר ממה שהם רעבים, והרבה יותר ממה שהם רוצים, יש להם מלא כוח, הם משפרים את מסת השריר, ולפעמים נותרים עם קצת שומנים מיותרים, ואז מורידים את זה, שזה כאילו, הם עושים את התוכנית הזאת מראש. זה נקרא התוכנית של המסה. אתה יכול, בשביל להרגיש שיש לך כוח, ואתה משקיע יותר, להוסיף קצת למה שאתה אוכל, שזה יכול להיות כל דבר אחר, בשביל שתבוא עם כוח.
לא חסר לי כוח, אני חשבתי שזה בשביל להגדיל את המסה,
אבל אתה צריך לבדוק, יכול להיות שיהיה לך יותר כוח ממה שנדמה לך שיש לך, אם אתה אוכל במשך היום או לפני אימון או מתישהו איזשהו יותר פחמות או מה. זה יכול להיות, זה לא בהכרח, אבל זה יכול להיות. תנסה.
וכל היוגורטים האלה של עתירי חלבון וכל זה, זה דבר שהוא נכון לאכול אותו או לא? או רק מדברים טבעיים?
זה סוג של טבעי, סוג של. יש הרבה מאכלים מתועסים עם, כאילו שהם רשימת רכיבים טבעית, אני כבר לא מתייחסת אליהם בתור מתועסים. היוגורטים חלבון, חלק הם סתם יוגורטים שכתוב עליהם חלבון, אם אתה מסתכל על אותו דבר מקביל שלא רשום עליו, פרו, אז אתה רואה שיש אותה כמות חלבון, וחלק אחר שמואשרים במי גבינה, חלבון מי גבינה, שהוא כן. חלבון מאוד 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 איכותי, ולכן יש שם גם המון המון חלבונים, שזאת אופציה. אתה יודע, פעם, גם לפני הקורונה בהרבה, התמכרתי לחדר כושר, והייתי הולכת עושה אימונים מאוד ארוכים של איזה שעתיים וחצי. והייתי מביאה איתי משהו לאכול באמצע, נגיד שייק חלבון ואיזה תמר, או לא יודעת מה, כי אני הרגשתי שאם אני לא אוכלת את זה, אז אין לי כוח להמשיך. אני יכולה להמשיך, אבל בפחות כוח, אני מרגישה שאני הולכת להתעלף חצי מהאימון, אז מה עשיתי פה? אז בגלל שכבר גמרתי על כל הכוח שלי בחצי הראשון של האימון, אז הרגשתי שזה נותן לי את היכולת להמשיך.
ולהמשיך גם לעשות מסיבולת ריאה, כאילו, או שזה לא קשור?
זה לא קשור למסת שריר, אבל זה טוב באופן כללי זרימת הדם, לבריאות הלב, ולזון הורמונלי, ולהרבה דברים אחרים, אני בעד...
לא להורדה, אבל כאילו, לא להורדה במשקל.
כן, גם, זה סורף שלא... בטח. עדיין יש לך מטרה לרדת במשקל?
בטח, אני עדיין, ממש. אני בעצם הזנחתי את זה כאילו כמה חודשים, ואז החלטתי שאני נכנס לזה שוב. ולכן, אבל לא השמנתי גם, נשארתי באותו מצב. אבל כאילו ב-90 קילו.
יש סיכוי שאתה מספיק מוכשר בשביל להגיד לי ב-30 שניות מה אתה אוכל מהבוקר עד הערב?
כן, אני אשתדל. בבוקר זה בעיקר או יוגורט וטרי קטן.
כן.
לפעמים קף או שתיים גרנולה.
כן.
הצהריים מנת אוף, או חזה או כן. משהו כזה. אני לא מנשנש בבוקר חוץ מקפה, בלי סוכר. ובערב 3 ביצים בדרך כלל, וסלט.
בלי כלום ליד האוף בצהריים?
ממש, אולי כפית פחמימה.
מה זה כפית?
לא, בירקות, ירקת מבושל. כף
של?
כל פעם שיש, אני יודע, פעם אני אוכל במקום פשוט, במקום עבודה.
יש בזה משהו, תוסיף קצת קלוריות לפני אימון. בימים של אימון לא חייב להיות לפני, אני בעד לפני.
הבנתי.
כן.
בסדר, ממש תודה רבה לך, אני נהנה מצליח כל פעם.
שיהיה בהצלחה, יעקב, יום נפלא, יום נפלא. לפני הפרסומות, אז על המחקר למי בדיוק עוזרות כמוסות של קולגן. אז יש עכשיו גם פרסומות וגם מין טרנד כזה לקחת קולגן לשיפור מראה האור, אולי אפשר בתזונה. בוא נדבר קודם על מה זה קולגן, זה חלבון מאוד 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 נפוץ, מאוד נפוץ. הגוף מייצר קולגן, זה רקמת החיבור שלנו, בין התאים בעור ובסחוס. הגוף מייצר את הקולגן בהתאם לכמות שהוא צריך. עם הגיל, בערך מגיל 30, יש ירידה בכמות שהגוף מייצר. בסדר? יש ירידה טבעית בכמות שהגוף מייצר. הירידה בקולגן עושה שיהיה לנו קצת קמטים, נכון. במה תלוי הייצור? בגיל, כמובן. גם חוסר בוויטמין C גורם לירידה בייצור קולגן, כי אם לא אוכלים מספיק ירקות רים זה גורם גם כן. לאור חלש וקמטים, וגם הגוף מייצר את הקולגן הרי מחלבונים, צריך לאכול מספיק חלבונים. אין משמעות אם זה חלבון קולגן עצמו או ביצה, הגוף מפרק את זה לבני בניין ובונה את הקולגן שהוא צריך. אם חסר חלבון או ויטמין C, אז אין לגוף איך לייצר את הקולגן, אז זה נכון, זה עושה קמטים, חולשה, נשירת שיער. אבל אם תוספת של קולגן יכולה למנוע קמטים, אז כנראה שלא. בדקו באוניברסיטת הרווארד, עשו סקר על כל המחקרים שהראו שכן יש יתרון לתוספי קולגן, הראו שהם מומנו על ידי היצרנים. יש חשיבות במחקר מדעי שזה לא יהיה ממומן, שזה יהיה בלי אינטרס. וגם צריך לשים לב, הגוף יודע לייצר את מה שהוא צריך מחלבונים במזון. כל מה שצריך זה אכילה מאוזנת. אני יודעת שאני אגזול עוד 30 שניות, אבל אני חייבת להביא את הדוגמה הזאת. נגיד, אני חשבתי על אישה שיש לה מין סוג של עבודה או תחביב, להכין, לא משנה, אישה או גבר תכלס, להכין עוגות בבית. היא בת 25, 30, מכינה כל יום 12 עוגות. אחר כך היא תעיפה והיא מכינה 2 עוגות. ואז בא מישהו ואומר, תביאו לה מלא ביצים, תביאו לה מלא קמח, תביאו לה מלא שמן, תביאו לה מלא סוכר, אבל היא אומרת, סליחה, זה לא משנה לי, אני לא יכולה להכין יותר משתי עוגות, אני התעייפתי, אני לא יכולה להכין יותר, לא משנה כמה תביאו לי. זה אותו דבר. אז חבל על הכסף, הנה, חסכתי לכם כמה מאות שקלים, תאכלו בריא. אחרי הפרסומות, שבע עובדות מהממות על בננות, מתכון לשום ושרי בתנור, ומענה על השאלות שלכם, אז תישארו איתי.
אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן, ב-103 FM.
תודה רבה שנשארתם איתי. ובפינת טוב לדעת, שבע עובדות תזונתיות חשובות על בננות. העובדה הראשונה הנחמדה ביותר זה שהצמח הזה לא עובר ריסוס בכלל. ובנוסף לזה, זה, עם הקליפה כבר, אתם שמים לב שאם אתם בחול, אתם יכולים לקחת בניגוד לתפוח שצריך לשטוף, זה כבר נחשב אוכל סטרילי. עובדה שנייה, אחוז הסוכר בבננות הוא קצת יותר מאשר רוב הפירות, טיפה טיפה יותר, 12% סוכר, בין למשל תפוח או אגס, אפרסק שזה 9-10%, אבל זה עדיין פחות מאשר ענבים או מנגו או דובדבנים. עובדה שלישית, בננה מכילה ממש מעט ויטמינים, מעט ויטמין C, כמעט שאין בה ויטמין A, אבל הרבה יותר מינרלי מפירות אחרים, ברזל, אבץ, השלגן שדרוש ללחץ אדם, אפילו יותר מתפוח אדמה. הבננה מכילה סיבים תזונתיים, שימו לב, שמסדירים את פעילות המעיים. נכון שהיא יכולה לעזור במצבים של שלשול, אבל זה לא אומר שהיא גורמת לעצירות. משום מה יש אצלנו בארץ מיתוס כזה שאומר שהבננה גורמת לעצירות, אז לא. יש לי מטופלת מברזיל, היא אמרה שאצלהם שם בברזיל, המיתוס הפוך שבננה גורמת לפעילות מעיים. אז מה שצריך לדעת שבננה טובה למעיים בכל גיל. 5. האם בננה עשירה במגנזיום? כמו שבחדר כושר תמיד אומרים שאם השרירים נתפסים, כדאי לאכול בננה, אז בבננה אחת 30 מיליגרם מגנזיום. הדרישה היומית בנשים 320, בגברים 430, כזה פחות מעשירית. זה יפה, אבל זה לא יכול לפתור בעיה של חסר במגנזיום. 6. מה עושים עם בננות בשלות מדי? אז גם אם חותכים לפרוסות, גם אם מקפיאים, אם עושים שייקים עוגות, הערך התזונתי נשמר. גם הסיבים התזונתיים לא מתפרקים בחימום או בהקפאה או בכלום, וגם המינרלים. ואחרון, האם זה נכון שאסור לתת לתינוקות מחית שמכילה גם בננה וגם תפוס ביחד? אז לא. זה המיתוס כזה. כי בבננה יש אנזים שקושר את ויטמין C, אבל בגוף זה מתפרק, וויטמין C זמין בהחלט. אין בעיה לתת לתינוקות גם בננה וגם תפוס באותה מחית ביחד. ויש לנו מאזין. מאזינה. שלום.
הלו. הלו מאיה, הלו דוקטור מאיה.
שלום שלום, מה שלומך?
שלום. אני רציתי בבקשה לשאול אותך בבקשה על הפסיליום. אני כן. לוקחת כפית ביום.
כן.
ואמרת לי שאני יכולה להישאר עם השמן פרפין.
אני זוכרת אותך.
סליחה, אני לא שומעת.
אני אמרתי שאני זוכרת אותך. מה התחדש? איך השיפור? היה שיפור?
בינתיים זה יש לי גם, את יודעת, לא השתנה לי מבחינת היציאות, עדיין יש לי.
אבל ירדת בשמן פרפין.
אני לוקחת את הפסיליום כפית ביום, כמו ש...
בתור התחלה כפית, אפשר לעלות קצת.
לעלות קצת?
בטח, כפית זה כלום. זה בתור ההתחלה של הסתגלות.
וזה לא יכול לגרום לי ליותר יציאות?
תראי, מצד אחד זה לטיפול בעצירות, מצד שני זה מגבש את הצואה, סליחה על התיאורים, אבל זה עושה משהו שהם לחצים פנימיים אחידים יותר טובים, אז זה יכול גם וגם. אז צריכה לנסות. מה שבטוח שזה יותר טוב ויותר בריא מאשר השמן פרפין.
כן, אבל בינתיים אני לוקחת שתי כפיות של שמן פרפין, אז להוריד את זה לגמרי?
שתי כפיות זה פחות ממה שלקחת פעם, נכון?
נכון.
נו, כבר מושלם, כבר יותר טוב.
אני יכולה להישאר עם שתי כפיות.
נכון. אבל את יכולה להישאר כמו שאת אם טוב לך, אבל את אומרת שעדיין לא יסתדר לגמרי, אז מה שאפשר לעשות זה להעלות בעוד כפית באופן זמני, את הכמות של הפסילום אחד בוקר, אחד ערב נגיד.
אוקיי, אז שתי כפיות.
כן. אחד בוקר, אחד ערב, לא ביחד. לפצל.
לא ביחד.
לא.
הבנתי. כן. אחד בבוקר, אחד בערב?
כן, למשל.
אני יכולה להכניס את זה לתוך דייסת קווקר?
כן, אם זה טעים לך, אז בטח.
מעולה. למרות שזה קצת חמים?
אין קשר, אני פעם אפילו עשיתי לי מאפינס ועוגת פסיליום וחתכתי פרוסה.
זאת אומרת שאפשר להכניס את זה גם למשקאות חמים.
להכל. לפנקק, למרק, ליוגורט, למה שאת רוצה.
מעולה, טוב שאני לדעת גם למרק, כי פחדתי לשים את זה במשקאות חמים.
לא, לא, למה, למה? הסיבים זה לא...
אז מאיה, בבקשה, רציתי בבקשה לשאול אותך, אז מתי לקחת את זה, עם האוכל, בלי האוכל, אחרי האוכל, באיזה שעות?
השאלה מה המטרה שלנו, לדעתי במקרה שלך זה עם האוכל, ואולי אפילו טיפה, כאילו בתור משהו שהוא המנה הראשונה. השעות לא כזה משנה, אבל עכשיו תדעי רק שיש לזה השפעה מאוד מסביעה. זה קצת, כן, זה נורא מתנפח, וזה מתנפח פי 30 מהנפח שלו, וזה מאוד ממלא את הקיבה ואת המעיים, אז זה יכול קצת להב... אם לוקחים איזה טיפה לפני ארוחה, או בתור משהו שאוכלים מנה ראשונה, זה מפחית את כמות האוכל שאוכלים אחר כך כנראה.
אז לקחת את זה כאילו לפני האוכל?
נגיד במרק, אז כן.
אוקיי.
בערב אם את אוכלת את זה, אם את שותה את זה, אם את שמה את זה ביוגורט, אז עדיף שזה יהיה כאילו בהתחלה של ארוחת ערב. יש לזה קצת משמעות מהבחינה הזאת.
אז תמיד כאילו לפני שאני אוכלת, מה היה?
אפשר, אחרת גם בסוף שהעקבה מלאה, אז אני לא יודעת מה ההשפעה של זה, יש אנשים שזה עלול לעלות.
טוב,
או...
את רואה, ממש הצלת כן. אותי, כי אני לוקחת את זה לפעמים, את יודעת, אחרי האוכל, אני לא יודעת.
לא, לא נורא, זה לא שעשית עושה משהו לא בסדר, אבל ככה את מקבלת עוד יתרון, שזה מתנפח ומסביר.
כן, כי המטרה שלי כן. זה לעשות כמה שפחות, את מבינה?
כן, הבנתי.
עכשיו בבקשה, אז מה עם הפרפין, מה לעשות?
אם זה בינתיים בסדר לך, את מחכה אם זה ככה, מוסיפה פסיליום, ואז יכולה לרדת לכפית אחת.
אני יכולה להמשיך עם הפרפין?
כן, שתי כפיות כן, לא כזה כפית.
שתי כפיות.
כן, לא נורא טוב. בכלל.
יופי. תודות לך.
אין על מה, אין על מה, תודה לך.
תודה רבה לך, שבת
תודה שלום. תודה רבה, שבת נפלא. תודה רבה, איזה כיף. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום דוקטור מאיה.
שלום שלום, מה שלומך?
שלום וברכה, בסדר גמור. לפני כשלושה חודשים עליתי לשידור ודיברתי על צריבה בשתן, שאני עובר כבר הרבה זמן.
וואלה.
ואמרת לי ש... תיארתי לך שאני אוכל ואת אמרתי...
זה היה משהו על חומציות שאמרו לך.
שאת אמרתי שזה יכול להיות חומציות וזה, ואת אמרת לי לנסות להפריד את החלבונים.
מהקטניות.
כן, מהקטניות וכו'.
נו, ו?
ואני הגעתי קודם כל למסקנה שכנראה אני אוכל יותר מדי חלבונים בלי לדעת.
נכון.
בלי לשים לב, כי אני אף פעם לא החשבתי את הקטניות בתור חלבון.
הבנתי.
אז שהפחתתי את הכמות
של הקטניות.
של חלבון, לא, דווקא חלבון
באופן כללי.
חלבון מן החי יותר.
אוקיי.
הכמויות,
ואז זה השתפר.
כן, זה השתפר.
וואו, זה יופי.
אבל, לפעמים אני, עכשיו שמתי לב שגם אם אני מלא בקטניות יותר מדי, זה גם קורה.
אוקיי.
אז עכשיו אני יודע לבסט את זה, ו... כי שלחו אותי לכל הבדיקות האפשריות, מתפקודי כליות, מאיסוף שתן, מבדיקות אם יש לי איזשהו, איך זה נקרא, שיש הרבה חלבונים, אז יש איזשהו חומצה בדם, איך זה נקרא, שכחתי.
אבל הבדיקות גם בשתן יכולות להראות על החומציות.
כן, אז דווקא אין חומציות, כי אני אוכל כנראה הרבה ירקות, אני לא יודע, זה משהו שאמרו לי. ואני... כתוצאה ממה שקרה, אני ירדתי הרבה במשקל, ככל הנראה זה בגלל זה.
כי הפחתת.
לא, רק לא, זה קרה תוך כדי, זאת אומרת, לפני שהתקשרתי, זה קרה בתהליך.
אתה הפחתת את כמות החלבון, ולא העלית שום דבר במקום.
אכלתי כרגיל, אבוקדו, תחילה
לא, אבל לא הוספת, הורדת משהו ולא הוספת במקום כלום.
כלום, רגיל, אבל זה קרה גם לפני, כאילו, זאת אומרת, ההורדה במשקל קרתה גם לפני שיצרתי איתך קשר פה ברדיו.
הבנתי.
אז הגעתי לתת משקל.
מה אתה אומר?
כן, ל-58 קילו.
מה זה? אבל זה למה? ולמה זה קרה?
זהו, שאני בכל הבדיקות מסתבר שירדתי בשנה האחרונה קרוב ל-25 קילו. אין כרגע סיבות שמוצאים.
אין?
אין כרגע.
מה עשית? את כל הבדיקות?
עשיתי MRI, בדיקות פיתולוגיות, בדיקות לחלילה למחלות ממירות, בדיקות ל... ואני ממשיך לרדת.
מה?
אז פשוט יצרתי קשר עם... כן.
גם בדיקות דם תקינות? עשית בדיקות דם?
בדיקות דם...
רגילות, ברזל, המוגלובין.
כן, חוץ מתאי דם קצת נמוכים, תאי דם...
אדומים.
לבנים.
לבנים?
כן, קצת
אז נמוכים. אז אולי אתה המון... עכשיו לא אוכל מספיק חלבון אולי?
זהו, שאני אוכל... אני מגיע ל-100-120 גרם חלבון.
ואתה עושה איזשהו ספורט?
זהו, בגלל שהייתי עושה פעילות גופנית מסוימת, וככל הנראה הירידה במשקל גרמה לי בעיקר חולשה. ברגליים. ופנומסה, זה גורם לי לחולשה.
אז הפסקת.
אז הפסקתי, ונתנו לי תפריט.
יש מצב שאתה יכול להגיד לי מה אתה אוכל ונראה אם זה מספיק?
כן, אני אגיד לך מה שנתנו לי תפריט להעלה במשקל, זה העלה לי, היה לי קולסטרול של בערך 110 קולסטרול טוטל, זה הקפיץ לי את הקולסטרול ל-280.
בגלל התפריט?
כן, העמסתי בהרבה...
מה?
בערך שילוב של הרבה שומנים מן החי, הרבה בשר, ביצים ללא הגבלה, 4-5 ביצים ביום.
אתה בטוח מתייחס לאותה בדיקה, 110 ל-280, הטוטל, או שזה רק ה-LDL 110, ואז פתאום הסתכלת על הטוטל שזה זהו, בדיקות שונות?
אז עשיתי את הניסוי של השום שלך.
נו.
וזה עבד תוך...
מה אתה אומר?
הבדיקה האחרונה הייתה לפני שבועיים, ירד לי מ-280 קולסטרול ל-165.
מה אתה אומר?
והטריגליצרידים עכשיו הם על 38.
וואו.
כן.
אז קודם כל למי שלא יודע, היה מחקר שהראה ששן שום אחת ליום יכולה להוריד את רמות הקולסטרול, אז אני עשיתי ניסוי על עצמי, מסתבר שגם אתה וזה מצליח, אז זה לכל מי שלא יודע. אבל, כן, איזה כיף. בגלל שנשארו לנו עוד דקה, בוא תסכם מה השאלה בעצם, כי לא כזה הבנתי.
אז קודם כל, מה אני יכול לעשות בשביל לעלות במשקל שאני לא עושה? תכף אני אגיד לך בשנייה מה אני אוכל.
אז בשנייה,
אני לאחרונה, יש איזושהי התמכרות מסוימת לטחינה ואבוקדו.
מעולה.
אני יכול לחסל 3 קילו טחינה בשבוע.
מצוין.
טחינה גולמית.
זה סוג של פתרון לעלייה במשקל.
כן, ואבוקדו גם.
תוסיף לגוזים, שקדים, תכונים.
כן, כן, אני מוסיף. הבעיה שהייתי אצל איזה דיאטנית שאמרה לי שאני צריך להיזהר שלא יהיה לי אבנים בכיס מרה, אני לא הבנתי כל כך.
גם אני לא מבינה.
זהו, שהיא אמרה לי הרבה דברים לא כל כך, אז אמרתי, אוקיי, אני כנראה אולי לא מותקנת.
אין לי מושג למה, מהתחינה?
מהשומן, שומן של אבוקדו, שומן של הטחינה.
לא.
שאולי כמות גדולה יכולה לעשות בכיס מרה, יכול להיות שיהיה לי התקף.
לא, 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 אל תדאג. אם זה השיקול, לא לדאוג, אתה צריך לעלות במשקל, וזה פתרונות בריאים מאוד, מה שמצאת.
כן, בינתיים אני שוקל 64, אז
זה משהו. תשמע, אני לצערי נאלצת לסיים, אבל אני אשמח אם תעשה רשימה מדויקת של מה שאתה אוכל כל יום, תשלח לנו בוואטסאפ ונעלה אותך לשידור בשבוע הבא, נראה אם יש משהו שצריך לשנות.
בסדר, דוקטור. המון המון תודה.
תודה רבה, שבת נפלאה. טוב, ולסיום התוכנית, הגענו למתכון שום ושרי בתנור. בניות שרי כל כך, כל כך טעימות שהן טריות, שאני אף לא הבנתי למה לקלקל אותם ולחמם אותם, אבל זה יוצא, וואו, ואפשר לאכול את זה חופשי בדיאטה, וכמובן להגיש אם רוצים, בארוחה משפחתית או גדולה אחרת. היתרון בעגבניות מחוממות זה שאחרי החימום של העגבניות, כל העגבניות, אז הליקופן מהעגבניות יותר זמין לגוף, נספג יותר טוב. ליקופן זה נוגד חמצון שחשוב נגד קטרקט וסרטן הארמונית. אז חותכים לאורך בערך קילו, אני יודעת, משהו כזה לא צריך למדוד. עגבניות שרי גדולות, חותכים בצל סגול, שני ראשי שום, פורסים את השיניים, כמובן מסירים את הקליפה קודם, ואז שמים את זה, שימו לב, בסקית, אפשר בסקית, אם יש לכם ניילון בבית, ושמים את הרוטב בתוך הסקית, בשביל למשש ככה טוב טוב שהכל יספק, והרוטב הוא כף שמן זית, שליש כוס חומץ בלסמי, שתי כפות צ'ילי מתוק, גם שום גבישי אפשר, וכף סוכר חום או דבש או מייפל או סילן, או כמה טיפות סוכר על אוזן נוזלי. ואז אחרי שלשים את הכל ביחד ככה טוב טוב שיהיה אחיד בסקית, מעבירים לתבנית, אופים, 180 מעלות בערך 50 דקות יוצא, וואו, ענק. טוב, הגענו לסיום של התוכנית, תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, תודה רבה לכל מי שהזין ולכל מי שצפה ולכל מי ששיתף, תודה רבה למאירה פרץ, לאבישג אלי אסף שוסטר, תודה לשני רומנו ולמאור רטה. היה לי כיף, אנחנו נשתמע שוב שבוע הבא, שתהיה שבת נפלאה לכולם.